שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר. היום יום ראשון, י' באדר, חג פורים, חג שמח. ידענו חגים שמחים יותר כמובן, אבל חג שמח למי שחוגג. היום ה-170 למלחמה, בעזה יש עדיין 134 חטופים. כאן באולפן, סמי פרץ. מזכיר המדינה האמריקאי אנטוני בלינקן ביקר בישראל בסוף השבוע על רקע המתיחות בין ראש הממשלה נתניהו והבית הלבן, שנובעת בעצם מהיעדר סיוע הומניטרי מספיק והיעדר תוכנית יציאה של ישראל מעזה, גם היעדר דיון ממשי בשאלה מי ישלוט שם. יש ממד מסוים של העצמת הוויכוח הזה לצרכים פוליטיים פנימיים, אבל זה לא משנה את העובדה שנתניהו פשוט לא מציג שום תוכנית ליום שאחרי, ובינתיים צהל עושה מה שהוא יכול כדי להפעיל לחץ על חמאס, כולל פעולה גדולה בבית חולים שיפה, כולל פעולה היום בחאן יונס, והשאלה אם זה יקדם את השבת החטופים. עמוס הראל, הפרשן הצבאי של הארץ, יסביר. הממשלה מתכוונת להביא חוק גיוס נוראי שיעלה את גיל הפטור של בחורי ישיבות מגיל 26 כיום לגיל 35, ובעצם לא רק שלא יביא לגיוסם לצהל, אלא גם ימנע מהם להשתלב בשוק העבודה וגם יגביר את הכלכלה השחורה. המחיר של אי-גיוס חרדים הוא הכפלת מספר ימי המילואים, הערכת שירות החובה בחודשים ארוכים, ויש לזה כמובן השלכות כלכליות כבדות על הכלכלה. שר הביטחון גלנט יוצא היום לארצות הברית, לא לפני שהוא מודיע שהוא לא יגיש חוק גיוס שכזה ללא הסכמת גנץ והמחנה הממלכתי. את האינטרס של נתניהו אנחנו מכירים, אבל איך אפשר להסביר את ההליכה העיוורת של ח"כים רבים אחר חוק גרוע ומפלה שמבזה את המשרתים? מרב ארלוזורוב תהיה איתי בעניין הזה. יצרנית השבבים NVIDIA היא אחת המניות החמות בוול סטריט, הגיעה כבר לשווי של 2.3 טריליון דולר, והרבה מאוד אנשים שהשקיעו בה נפגשו עם רווחים עצומים. זה כמובן גורם לרבים אחרים לנסות לעלות על העגלה הזו בתקווה להתעשר במהירות. יש מי שקורא לזה בועה. דורון צור שונא את המילה בועה, והוא יהיה איתי כדי להסביר מדוע הוא לא רואה את מי שמשקיע ב-NVIDIA כמשקיע, אלא הוא רואה בו משהו אחר. נדבר על זה תכף. אנחנו מתחילים. שלום לעמוס הראל.
שלום סמי.
הפרשן הצבאי של הארץ, מזכיר המדינה האמריקאי אנטוני בלינקן, ביקר בסוף השבוע בישראל, הביא את רשמה והביא את דאגותיו. כמובן, ברקע זה הנושא של עסקת החטופים, אבל לא רק, גם כל המסרים שמעבירים על השאלה של בכלל מה ישראל מתכננת לעשות עם עזה ביום שאחרי. אנחנו מדברים פה הרבה מאוד חודשים על העניין הזה. לא ראיתי שיש התקדמות כתוצאה מהדיבורים האלה. אז מה היה המסר המרכזי שלו?
שני מסרים בעצם. הראשון הוא לקדם עסקה בכל הכוח, כשהאמריקאים בונים לא רק על הבאה לסגירה של הפעימה הראשונה בעסקת החטופים, אלא בעצם מהלך גדול, מה שהעיתונאי תומס פרידמן מכנה דוקטרינת ביידן. כלומר, איזשהו מהלך חובק אזורי, שאולי יצליח גם להרגיע את הלחמה בצפון מול חיזבאללה, אולי במקרה הטוב, אולי גם יביא איזה הסדר עם סעודיה, אותה נורמליזציה שדענו בה עד רגע לפני המלחמה. אז העניין אחד. והעניין השני הוא ריסון ודרישות מישראל. האמריקאים לא מרוצים, וזה לא סוד, מכמה התפתחויות, גם מהקצב של הסיוע ההומניטרי, למרות ההבטחות הישראליות להציף את הרצועה בסיוע, זה עוד לא קורה, ואנשים שם רעבים, אני לא יודע להגדיר אם זה סף הרעב של ארגון הבריאות העולמי. זה לא מעניין במיוחד את הציבור הישראלי מסיבות מובנות, אבל בעולם אלה הכותרות, זה מה שמעסיק אותם. אז את האמריקאים זה מעסיק גם, ויש להם דרישות מאיתנו, וכבר ביקורת הולכת וגוברת. אנחנו רואים איך הם חלק מהמהלכים עושים על הראש של נתניהו, גם הצנחת הסיוע, גם בניית הרציף, דברים שישראל היו כמעט יערג ובעל יעבור מבחינתה, היא נאלצת לספוג. והעניין הנוסף, בהמשך לאותו דבר, הוא שאלת הפתחות המבצע הצבאי. נתניהו מדי יום כמעט מבטיח, לצד הניצחון המוחלט, עוד קודם לכן הוא מבטיח את כיבוש רפיח. ברור לגמרי שהאמריקאים לא מעוניינים שזה יקרה, והם חוששים שזה יסתיים באסון הומניטרי גדול יותר. אז המסרים של בלינקן היו די ברורים. מצד אחד גזר, אפשר להגיע פה להסכמים, להישגים ולמשהו שסמן איזה דרך יציאה מהמלחמה. ומצד שני, מקלות, אמירות די מפורשות, גם על ההקשר של הסיוע ההומניטרי וגם על שאלת המשך המלחמה.
עמוס, אני חייב להגיד לך, כל פעם שאני שומע את נתניהו אומר רפיח, 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 זה עושה לי איזה דז'ה-וו לאיראן, איראן, איראן. כלומר, איזשהו איום גדול, איזה משהו שאם לא יעשו את מה שאנחנו רוצים, אז אנחנו נעשה. כלומר, יש בזה הרבה מעבר לשאלה הצבאית של האם צריך לפעול שם נגד מי וכו', אלא ניסיון להפיק מזה תועלת היקפית נוספת. מהי התועלת הזו?
אני מסכים איתך באופן חד משמעי, זו שאלה של ציניות פוליטית גמורה מבחינתו. אני לא יודע אם הוא באמת מתכוון להגיע באיזשהו שלב לכיבוש רפיח, אבל כרגע הסיפור הוא פוליטי. יוסי ורטר כתב את זה ביום שישי. יש פה קמפיין פוליטי, הוא מצא סיסמה, וזה win-win כמעט, שוב, בגישה מאוד מאוד צינית, אבל אם הוא יקבל את רפיח, אז הוא ישיג את שלו, ואם לא, אז אפשר להאשים את האמריקאים, את השמאל, את הגנרלים העצלים שלא עומדים בדרישות, ולכן אנחנו לא מנצחים. הוא התכוון להביא ניצחון מוחלט, אבל
לא נתנו לו מסכן.
החיים כן. הפריעו. כן, אז זה בעיקר שימוש פוליטי. עכשיו, זה לא נטול הצדקה מבצעית. בסוף נשארו שם גדודים של חמאס, 4 גדודים, יש עוד 2 במרכז הרצועה, שגם הם לא פורקו ולא טופלו. נשארה שם כנראה חלק מהנהגת חמאס, למרות שההנחה היא שחלקם מסתתרים במקומות אחרים. יש מה לעשות שם, ובעיקר, עוד יותר מאשר הספירה הזאת של כמה מחבלים הרגנו, זה רלוונטי כי זאת הכניסה האחורית. אם אתה לא מטפל ברפיח, אז בסוף, אפילו אם השגת הישגים במקומות אחרים, יש חשש שיגיע עוד נשק ועוד אמצעי לחימה, יוברחו דרך המנהרות או למעלה בכלל, דרך מעבר רפיח, כפי שקרה במשך שנים. אז יש הצדקה לפעול שם.
אם כי אני חייב להודות, כל העניין הזה של רפיח, יש לו גם משמעות מדינית, בגלל שזה בעצם זה הגבול עם מצרים, והיית מצפה שאנחנו נראה פה גם מהלכים מדיניים, לפחות מול מצרים. אם הם כאלה מודאגים מזה שמהמצב ההומניטרי ומאפשרות שעזתים ייכנסו למצרים, אפשר היה להגיע למהלך מדיני כלשהו שגם מצרים פה עושה משהו בעניין הזה.
שוב, יש פה שני עניינים ושתי מדינות שמתחלקות באשמה. מצד אחד, המצרים לא צריך לסנגר עליהם, הם רחוקים מלהיות צדיקים. בסוף מצרים במשך שנים העלים העין מהברכות, גזרה קופונים, כי יש שם את החברה הזאת של צבא מצרים שמחזיקה את בעצם את המעברים. אז המצרים הרוויחו לא מעט מהברכות הנשק האלה שהם העלימו עין מהם. אז גם למצרים יש אחריות. מצד שני, ישראל מתעלמת מבעלות בריתה היחסיות באזור. אתה רואה את זה ביחס לירדן, אתה רואה את זה ביחס למצרים, אתה רואה את זה בזלזול באמירויות שמתייחסים אליהם כאיזה פנקס צ'קי מעלך, אבל לא מתאמים איתם מהלכים אסטרטגיים. באופן מאוד מאוד ברור, מתחילת המלחמה, מסגרת מאמצי ההישרדות של נתניהו על רקע האסון ועל רקע אחריותו לאסון, אתה רואה זלזול ביחסים האסטרטגיים של ישראל. קודם כל, בראש ובראשונה מול ארצות הברית, שבה אנחנו תלויים ועדיין אנחנו מתעקשים פעם אחר פעם להשתין מהמקפצה בהקשר הזה. וגם מול בעלות ברית אסטרטגיות אחרות. דיברנו על זה אצלכם לא פעם. יש פה פער בין האמירות כלפי חוץ של אותן מדינות סוניות שמרניות או מתונות יחסית שמגנות את המהלכים הישראלים, לבין זה שבחדרי חדרים אומרים לנו תיכנסו בחמאס ותהרסו שם כל זכר לתנועת האחים המוסלמים ברצועה.
כן, עמוס, אתה כל הזמן מדבר, אתה מזכיר כמובן את ההצעה האמריקאית שאומרת גם פתרון של שתי מדינות וגם סעודיה וגם פתרון של בעת לבנון, שזה 1+1+1+1, שזה נראה כמו משהו שמבחינת נתניהו, שלא מסוגל, אתה יודע, להזיז משהו בלי שבן גביר וסמוטריץ' מאיימים עליו, הוא לא בנוי לעשות 1+1+1, הוא בנוי לעשות במקרה הטוב 1, ופה הוא גם כן תלוי בעצם בביצועים של הצבא, של היכולת שלו להניב הישג ולהביא את איזושהי עסקה.
זה המלכוד הגדול שבו הוא נתון מתחילת הדרך, אנחנו יודעים את זה, דובר על זה לא פעם, שראש ממשלה שיש נגדו 3 תיקים פליליים שמתנהלים, מתקשה לנהל מדינה, הוא הבטיח לנו שהכל בסדר. אז ראינו איפה היה הקשב שלו בשבעה באוקטובר, אתה זוכר את התמונה שלו עם המשקפיים הוורודים, איזה נופש בגולן, שהוא ואשתו מצולמים
ומסבירים לנו
איך הכל דבש. וגם האירוע עצמו, בסוף כשאתה חוזר, יש כאלה שיגידו לך, החטא הקדמון הוא ההסתבכות של נתניהו באותם תיקים פליליים ב-2015-16 שהובילו לכתבי האישום נגדו סביב 2020. ויש כאלה שיגידו לך שהשיא של העניין הוא ב-2022, בדצמבר, אחרי הניצחון בבחירות. הקואליציה הזאת שבה הוא לקח את הבעלי ברית שלא היה עולה בדעתו לתת להם מעמד כזה בעבר, בן גביר וסמוטריץ', וזה מסנדל את הכל, אתה רואה את זה גם בהתנהגות של צהל בגדה, אתה רואה את זה סביב הפיתוח המתמשך והמתרחב של המאחזים תוך כדי המלחמה, סביב הכסף הקואליציוני למטרות מפוקפקות, וכמובן, הסנדול המוחלט, העובדה ש... אתה יודע, הם שניהם מחוץ לקבינט המלחמה, בן גביר וסמוטריץ', אבל במידה רבה הם יותר משפיעים מאיזנקוט וגנץ. הם בסוף, האופן שבו הם מסנדלים את נתניהו ומונעים כל התקדמות בהקשר המדיני, בהקשר של היום שאחרי, הוא מאוד מאוד קריטי. הייתי מוסיף הערת הסתייגות אחת, אני חושב שחלק מהדברים שהאמריקאים מבטיחים הם מופרזים. המחשבה שנוכל להגיע מפה לפתרון שתי המדינות, שיש עם מי לעבוד ברשות בהכרח, שאפשר לסלק את חמאס בלי יותר מדי קושי. זה קצת wishful thinking אמריקאי, גם הם קצת מוכרים פה אשליות שאני לא בטוח שהן קיימות. ועדיין ישראל יכולה הייתה לזרום לפחות עד חצי הדרך עם חלק מהדברים הללו, אם נתניהו היה במצבו הרגיל, נגיד של טרום 2020, ולא בנסיבות שבהן הוא נסחט לחלוטין על ידי השותפים שלו מהימין הקיצוני.
כן, אוקיי, אז כשדיברנו בעצם על כל השקשוקה הזאת, המדינית, האסטרטגית, או היעדר אסטרטגית, מבחינת צהל, אחרי שהוא פועל בשיפה בימים האחרונים, אנחנו יודעים שהיום הוא פועל גם בח'אן יונס בצורה קצת יותר עצימה, אבל איך הוא מסתכל בעצם על המשימות שלו ברצועת עזה, כשאנחנו יודעים שסדר הכוחות שלו הוא מאוד מאוד קטן בהשוואה למה שהיה בחודשים הראשונים למלחמה.
אז קודם כל ראוי להזכיר את זה, אנחנו על 3.5, 4 חטיבות, צוותים חטיבתיים, זה בהשוואה לקרוב ל-30 צוותים בשיא המלחמה. ולכן בעצם עברנו ממלחמה ללחימה ברצועה, לא אומרים את זה בכל רם, יש גם עדיין עבדות, לצערנו היו שני חיילים שנהרגו בסוף השבוע, אחד בגדה ואחד בקרבות ברצועה. ויש אגב מבצעים שהם יחסית אפקטיביים, המבצע בשיפה כנראה מביא תוצאות מאוד יפות במישור המבצעי. זה רק לא משנה את תמונת המלחמה הכוללת, את התמונה האסטרטגית. מה שאתה רואה כרגע זה שממשיכים להחזיק באותו מסדרון, מונעים את התנועה של אזרחים פלסטינים חזרה לבתיהם הרוסים בצפון, אנשים שהתגודדו ברפיח.
אגב, באמת חשבתי על זה, הם רוצים לחזור לבתים הרוסים? יש, מה, יש לאן לחזור?
תלוי באלטרנטיבה, כשאתה גר במחנה אוהלים מצומצם על שטח של סנטימטרים, ואתה בסביבה שהיא פחות מוכרת לך, ואתה חלש יחסית לכנופיות המקומיות ששולטות באוכל, אז חלק מהאנשים רוצים לחזור. לא כולם, הם ירצו, יעדיפו לחזור כשהם ידעו ששקט שם. אבל אלה הנסיבות. אז צהל מחזיק את אותו פרוסדור, יוצא משם להתקפות שחלקן מניבות תוצאות. אבל שוב, זה לא משנה אסטרטגית את המצב. הצבא מדבר על לחימה ומערכה ארוכה. אומרים לך, אנחנו נמשיך לעשות מה שאנחנו עושים עכשיו, זה ייקח שנה, זה ייקח שנתיים, בהדרגה נגיע למצב שיזכיר את הגדה המערבית בסוף האינתיפאדה השנייה. 2003, 4, 5, לאט לאט האיום יורד וחופש הפעולה גדל. עכשיו שוב, המבצע בשיפה, אחראית לו חטיבה אחת, צוות קרב חטיבתי של 401 מהשריון. אני מזכיר לך שכשהגיעו לשיפה בהתחלה, בתחילת נובמבר, היו שם 3 אוגדות של צה"ל. יותר קל לפעול, יש פחות נפגעים, היחסי כוחות הם יותר לטובתנו, אבל אם מישהו מדבר על איזה ניצחון מוחלט, אנחנו מאוד מאוד רחוקים מזה, ואני לא בטוח שזה בכלל בקלפים, בהתחשב בכך שאנחנו מנהלים פה מלחמה נגד טרור, ולא מלחמת ששת הימים נגד המצרים או נגד הסורים, אז אתה לא מנהל פה מול מדינה וצבא, אלא מול ארגון גרילה.
כן, ואיך המאמץ הזה בשיפה, או היום בח'אן יונס, מקדם אותנו בעסקת החטופים? אתה מרגיש שזה עושה משהו?
אני מקווה שזה מייצר איזשהו סוג של לחץ מחודש אחרי תקופה ארוכה שבה חמאס הרגיש רווח לו, שישראל הפחיתה את הלחץ, שארצות הברית והקהילה הבינלאומית מודאגים מהמצב האזרחי, אז לא שסינואר מאבד שינה בעניין של מה יאכלו אזרחיו, אבל זה הופך להיות בעיה של מישהו אחר. אז יש לו פחות סיבה להילחץ מאפשרות של איזה התקוממות נגדו. אז עכשיו אתה מייצר לחץ נוסף, הוא מאבד שם אנשים, לפי כל הרמזים תופסים אנשים בכירים שמביאים עוד מידע, אולי אפשר ללמוד מזה משהו על מצבם של חטופים, על מיקום של בכירים, יש פה פוטנציאל שהוא חשוב. אני לא חושב שזה משנה את התמונה באופן מוחלט, אני לא חושב שזה משפיע בצורה קריטית על העניינים. הסיפור העיקרי הוא המסע ומתן בקטר, ופה ראית כמה סבבים כבר פעמיים לדעתי כבר יצאו משלחות ישראליות, ייתכן שתהיה פעם שלישית, יש פה איזושהי התקדמות, שוב, זה תלוי במידה רבה בשני דברים, אחד הוא לחץ אמריקאי, והשני הוא לחץ ציבורי ישראלי, אני יכול להגיד לך באופן אישי, שאתמול בערב, בפעם הראשונה מאז החלה המלחמה, הלכתי לראות את ההפגנות בקפלן ובכיכר החטופים, הייתי צריך לחצות ככה קצת מכשולים פסיכולוגיים משלי בעניין הזה, זה די מדחדך בסוף. האירוע בכיכר החטופים, אתה רואה איפשהו סביב 10,000 אנשים, פרצופים עצב ודאגה על הפנים של כולם, ואתה לא מזהה שם איזה אנרגיה, זה כמעט כמו הלוויה המונית כזאת, אתה לא מזהה
אנרגיה שתשנה את התמונה. תהיה שם אנרגיה כשגנץ ואייזנקוט יעזבו את הממשלה, או יועזבו מהממשלה, כלומר, אתה צריך את הטריגר הפוליטי הזה.
אבל פוליטית,
או שגלן השאלה... פתאום יפותח, משהו צריך לקרות כדי
אבל ש... אבל השאלה היא עדיין, אנחנו שוב, אנחנו מדברים על הדברים האלה, הלוך חזור, הפינק פונק הזה כבר 5 חודשים בערך. כשגנץ ואייזנקוט יעזבו, הכל ישתנה. אבל הרי נתניהו הצליח לסנדל את התמונה ולשנות אותה בזה שהוא משך אליו כמגנט את שר. נכון. זה שיש שם 68 מושבים בכנסת בלעדי גנץ ואייזנקוט, ותאמי משנה את התמונה. אבל אני מסכים איתך, הרחוב מתישהו צריך להתעורר, זה פשוט עוד לא קורה.
כן. לסיום, אתה פוגש לא מעט אנשי צבא, כשמנסים לסרטט את תמונת המציאות בעזה בטווח הנראה לעין. מה הערכות? כלומר, כמה זמן זה יימשך? כלומר, השהייה הזאת של צהל בעזה בסדרי כוחות כאלה או אחרים?
זה מאוד תלוי בשאלת העסקה. אם אתה עולה פה למסלול של עסקה, או לפחות פעימה ראשונה שלה, יכול להיות שאפשר דילול מסוים, ושגם לא, אולי לא הפסקת אש מוחלטת, אבל איזושהי הצמצמות של הלחימה. אם לא, מתישהו תעבור לשלב עצים יותר, יותר אינטנסיבי, אני לא יודע אם זה יכלול את רפיח, אבל התקדשות יותר מסיבית, בניסיון להגיע להצלחות במישור אחר, אם ייקשל המהלך המדיני, בהקשר של עסקה. בכל מקרה, אנחנו תקועים עם הדבר הזה לשנים. זאת אומרת, גם אם לא ישבו חיילים במוצבים בתוך הרצועה לשנים, אנחנו ננהל שם התקדשות הרבה הרבה יותר אינטנסיבית ממה שהכרנו קודם, וזה יצריך המון כוחות, כי תוך כדי זה גם מתרחש תהליך השיקום. עכשיו, בסוף, בלי ששמנו לב, קרוב לשני שליש מהאזרחים בעוטף, והעוטף אני מדבר על 0 עד 7 קילומטר, לא רק היישובים הצמודים לגדר, אז בחלק גדול מהיישובים הללו, אנשים חזרו, כשני שלישים מתוך 60 אלף אנשים שהפכו לפליטים ב-7 וב-8 באוקטובר, כבר חזרו לבתים שלהם. ופה, אז המדינה, יש לה פה המון עבודה לעשות כדי לשקם את החבל ארץ הזה שנשרף ונבזז והותקף. אבל יש פה גם שאלה אחרת, איך מחזירים את הביטחון? לא רק תחושת ביטחון, אלא איך מונעים מזה שזה יקרה שוב. וכאן יצטרכו לרתק כוחות גדולים. אני מאמין שגם עוד 3 שנים, אתה לא תחזור לשניים, שלושה, ארבעה גדודים שיושבים על הגדר ומפהקים בשמחת תורה, אלא תידרש שם מסה ועבודה והשקעה אינסופית כדי לבנות מחדש, ולו חלקיק מתחושת הביטחון המסוימת שהייתה שם עד 7 באוקטובר.
כן. טוב, עמוס, אני מקווה שנדבר ממש ממש בקרוב, כדי שתהיה עסקת חטופים ונוכל לנתח אותה או לפחות חלק ממנה. תודה רבה.
תודה לכם.
שלום למרב ארלוזורוב.
שלום רב.
אני רוצה לדבר איתך על גיוס החרדים, חוק שכנראה מתרקם בין הליכוד ובין המפלגות החרדיות. מציעים שם להעלות את גיל הפטור לגיוס חרדים מ-26 כיום ל-35. אנחנו יודעים שהצבא זקוק לחיילים, וזה לכאורה חוק אמור לפתור את הבעיה הזאת, הוא לא פותר אותה. לא רק שהוא לא פותר אותה, הוא מחריף את הבעיה של שיעור השתתפות מאוד נמוך של חרדים בשוק העבודה, ואני ממש תוהה מה הליכוד מנסה לעשות פה, להרוס גם את שוק העבודה, בנוסף לזה שמערכת הביטחונית זקוקה לחיילים והוא לא יודע לפתור את זה?
ולראות בפרצוף של כל מי שעובד ומשרת במדינה הזו. תראה, זה באמת מהלך כשהוא כל כך הזוי, שאפילו אי אפשר להבין למה התכוון המשורר. בעצם ההצעה לדחות את גיל הפטור לגיל 35, זה אומר שכל אברך כולל, אם הוא עוזב את הישיבה לפני גיל 35, הוא צריך להתגייס לצבא. עכשיו, בהנחה שאנשים לא רוצים להתגייס, אז זה אומר בעצם שאנשים יישארו בישיבה, לכאורה עד גיל 35, בואו נהיה ריאליים, בעצם מדובר על משהו כמו גיל 30, אז הם כבר מבוגרים, יש להם כבר הרבה ילדים, בכל מקרה הצבא כבר לא ירצה ולא יצטרך אותם. אבל בכל מקרה זה להישאר בישיבה עד גיל 30. מה המשמעות של להישאר בישיבה? א', הם כמובן לא מתגייסים, וב', גם אסור להם לעבוד. כי חוק טל אמר, אם אתם לא מתגייסים, אנחנו מענישים אתכם בזה שאתם לא עובדים.
אבל אנחנו גם יודעים שבנסיבות האלה, חלקם כנראה כן עובדים, רק שעובדים בשחור.
אנחנו מניחים ככה. לכן מבחינת החרדים, ההצעה הזו היא באמת win-win. גם משמרים את חומות הגטו, שומרים את הגברים החרדים, כמובן הרחק מהצבא, וגם הרחק משוק העבודה הפתוח, הכללי, הלגיטימי. וכמובן ממשיכים לקבל הרבה יותר כסף, כי אם האברך נשאר עד גיל 30 או 35, אז גם אם הוא מבלף, הוא בעצם עובד, הוא רשום בישיבה, הישיבה משיכה גם את התשלום עבורו. אז בעצם מדובר בצ'ק פתוח על חשבון המדינה, המדינה תממן כדי שהגברים החרדים לא יעבדו, ולא ישרתו. שימו לב, אנחנו נשלם להם כדי שהם לא יעבדו ולא ישרתו, וזאת עד גיל 35.
עכשיו מירב, תראי, אני מנסה להבין משהו, אולי בכל זאת יש איזה היגיון נסתר שאנחנו לא רואים אותו, אני מתקשה למצוא. מה שכן יכול להיות זה שהליכוד מכין איזושהי תשובה לבגץ, והוא רוצה להראות שהוא שינה משהו. ואז הוא ינסה לריב ולשכנע שהדבר הזה יגביר או יגדיל נכון. את כמות המשרתים. אבל ההיסטוריה לימדה אותנו אחרת.
יש כאן טענה מאוד מוזרה, שאומרת שבהפוך על הפוך, זה שאנחנו עכשיו נעלה את גיל הפטור ל-35, כלומר נהיים על הגברים החרדים בזה שהם לא יוכלו לעזוב את הישיבה לפני גיל 35, יגרום לחלקם הלא קטן להחליט, זה too much, ואנחנו כבר... נעזוב את כל, נעזוב את כל הסיפור הזה, נצא כבר בגיל 23, להתגייס, ואז נצא, אז נוכל להשתחרר מהכלא. בעצם הישיבה הופכת לכלא עד לגיל 35, תחשוב על זה. אז אומרים, כבר השתחררו מהכלא בגיל 23 או 25, ונגמר. והנה אנחנו עודדנו אותם באמצעות השוט של להישאר בישיבה, עודדנו אותם להתגייס.
אבל תגידי, זה לא איזה בלוף שכולם יודעים אותו, שהם לא באמת בישיבה, שהם כן עובדים, רק לא מדווחים, שראשי הישיבות ודאי לא ידווחו לשלטונות על העובדה שמישהו רשום כאברך, כבחור ישיבה, אבל הוא בעצם לא מגיע לשם, הוא מגיע חלקית.
תראה, זה יותר חמור מזה, גם אם חלקם הלא קטן כנראה משקר, אנחנו לא יודעים איזה אחוז, אבל כנראה חלקם הלא קטן משקר, אבל גם שהם אינם משקרים, היינו כבר בסיפור הזה, במקור גיל הפטור היה 35, בשנת 2000, אולי אפילו עד 2009, אם אני לא טועה. כלומר, הרבה מאוד שנים זה היה גיל הפטור. וגיל הפטור הגבוה כל כך, הוא היה הבסיס ליצירת התרבות של חברת הלומדים. שם יצקו בעצם את הנורמה הזו, אסור לכם לצאת מהישיבה, אתם חייבים להקדיש את חייכם לישיבה, וכמובן זאת על חשבון גיוס, וגם על חשבון עבודה. כלומר, אנחנו יצרנו את התרבות הזו באמצעות השימוש בגיל 35, ולחזור לשם עכשיו, זה בוודאי לא יגרוב את הופעה הפוכה.
ובאותה תקופה גם צריך להגיד, שיעור ההשתתפות של גברים בשוק העבודה היה מאוד מאוד נמוך, ורק אחרי שהורידו את הגיל של הפטור, ראינו קצת יותר השתלבות של גברים בשוק העבודה.
אנחנו אפילו ראינו בשלוש שנים האחרונות, או בשנתיים האחרונות, ראינו פתאום קפיצה בשיעור ההשתתפות של הגברים החרדים, הם עלו מכ-50% שיעור השתתפות, אגב, הגברים הלא חרדים עובדים על 88, רק להבדיל, רק להבין את ההבדל, אבל לא חשוב, הם היו על 50%, הם עלו ל-55% בתוך שנתיים, זו תנועה ניכרת, חשובה, התחלנו לדבר על מה שאנחנו קוראים grassroots, כלומר תנועה מלמטה שגורמת לכך שהצעירים החרדים לא יכולים לעמוד יותר בעוני, ומתחילים בעצם לתבוע את הזכות שלהם לצאת לעבוד, לפחות זה, לפחות, אתה יודע, אם הם לא משרתים, לפחות שיעבדו, ועכשיו ברור שאת הניצנים האלה אנחנו פשוט נגדע באיבם, כבר כל התהליך יתהפך חזרה, ונחזור עוד פעם ל-30% השתתפות בשוק העבודה שהיו להם לפני כעשור וחצי, כמובן, וכל זה במימון של המדינה, זה פשוט, אתה יודע, זה פשע על פשע על פשע, אני מזכירה לכולם, הצעת חוק הגיוס של ממשלת בנט לפיד, הייתה הפוכה, היא אמרה להוריד את גיל הפטור ל-21, או בעצם לפתור את החרדים מחובת שירות בצבא בגיל 21. מצד אחד אפשר להתווכח על זה מוסרית, כי זה בעצם אומר שאנחנו מוותרים על השוויון בנטל הצבאי, אבל הצד ההגיוני בזה היה שלפחות בגיל 21 הם יכולים לעזוב את הישיבה וללכת לעבוד. כמו לפחות מבחינה לאומית הרווחנו את זה שהם משתלבים בשוק העבודה, ואז את התקווה שהם יתחילו יצאו לעבוד, הם כבר יתארו במשק, כתוצאה מזה הם גם יהיו מוכנים לשרת.
כן, אבל מירב, רק צריך לזכור שכרגע הדיון הזה מתנהל, אחרי שהצבא איבד כמעט 600 חיילים שנהרגו, 595 ליתר דיוק, ועוד אלפי חיילים שנפצעו, מרביתם אגב לוחמים, והצבא, גם המשימות שלו גדלות לאורך הגבולות וביישובים וכולי, ככה שברור שהוויכוח הזה עכשיו מתנהל תחת צורך אמיתי בעוד חיילים, וראינו שבשבוע שעבר משרד האוצר פרסם איזושהי הערכה שמראה את העלויות הכבדות של הכפלת תקופת המילואים בתקופה הזו. זה קצת דומה במובן מסוים לניתוח שאת הבאת פה בשבוע שעבר. השאלה היא אם באמת את רואה בימים שנותרו עד העברת החוק איזשהו קווץ', איזשהו שינוי, איזושהי תפנית.
תראה, זה לראות בפרצוף של כל מי שמשרת ועובד מדינת ישראל, כולם, ימנים, שמאלנים, לא חשוב, כולם. אני חושבת שזה לראות בפרצוף של בגץ, אני לא רואה איך בגץ יכול לקבל את זה. הרי בג"ץ דיבר על שוויון בנטל, אז עושים לו הפוך בשוויון בנטל. כאילו משלמים לו שלא יעבדו ולא ישרתו עד גיל 35. איך זה עובר את בג"ץ? אני לא משפטנית, אבל זה לגמרי לא ברור לי. זה בוודאי למוטט את הביטחון של ישראל, כי ישראל, כמו שאתה אמרת בעצמך, הצבא צריך אנשים. אז אתה יודע, זה פשוט, זה לוז, לוז, לוז מכל כיוון אפשרי. אני יכולה להבין עליי החרדים שאתה יודע שהם אדישים לגורלה של המדינה, לפחות ככה הם מתנהגים בעת האחרונה, אולי אני יכולה להבין את האינטרס שלהם, מה האינטרס של הליכוד לתמוך בהצעה הזו? אפילו שיקולים פוליטיים לא ברור לי, אני חושבת שזה אירוע הזוי לחלוטין, זה מעיד שמפלגת הליכוד פשוט איבדה את דרכה בכל מעט האחוזים, אין לי אף הגדרה אחרת.
ויכול להיות שזה פשוט תרגיל שהתפקיד שלו זה להראות לבג"ץ שיש איזה דיאלוג כדי למנוע מצב שבו בגץ אומר לממשלה, תפסיקו את הקצבאות לחרדים.
אבל זה לא דיאלוג, אבל זה כיוון דיאלוג הפוך מזה שבגץ יכול לקבל אותו. עכשיו, אם יכול להיות שזה עז, אחרי זה יתפשרו על גיל 26 וכולם יגידו, אוי, מזל, אולי, אבל אם ככה, אז אתה יודע, אז הם תקעו את המדינה בשביל להציל את עצמם.
כן, טוב, ולי תמיד נדמה שמה שמציל את החרדים זה החילונים והמסורתיים והדתיים שכן משרתים, בכל מצב, בכל מזג אוויר, ממשיכים לשרת ולא משנה מה קורה. השאלה, כמה זמן הם עוד יכולים לעשות את זה, כשרואים פה תרגילים כאלה ציניים וגם מטופשים כלכלית, כמו שתיארת את זה. מרב ארלוזורוב, תודה רבה.
תודה רבה.
שלום לדורון צור.
שלום, שלום.
יועץ כלכלי עצמאי, קילומטראז' די ארוך בשוק ההון הישראלי ובכלל. אני רוצה לשאול אותך על אנווידיה. פעם בכמה זמן יש איזה מניה או איזה חברה שמלהיטה את הדמיון של המשקיעים, מסתכלים על הגרף שלה, אז מבינים גם מדוע היא מלהיטה את זה. הרבה מאוד אנשים השקיעו וגילו אחרי פחות משנה שכספה מוכפל, שולש ואפילו יותר מזה. והרבה מאוד אנשים מנסים לעלות גם על העגלה הזו, בתקווה שגם כספם יגדל באותה צורה. אבל אתה ככה קצת מסתכל על מה שקורה שם, אתה קודם כל פוסל את המילה בועה, תכף תסביר מדוע, ואז אתה גם אומר שמי שקונה בימים אלה אינווידיה, הוא אפילו לא יכול להיות מכונה משקיע בעיניך, תסביר מדוע.
כן, אני אתחיל קודם כל בשנייה, למה אני לא אוהב את השימוש במילה בועה או כסופרלטיבים בכלל, בין אם שליליים ובין חיוביים. כל הרעיון שלי הוא שמניות והשקעות ועסקים נמדדים בצורה מספרית, וסופרלטיבים זה משהו שצריך להשתמש בו פחות, ולהשתמש יותר במספרים ופחות בסיפורים או בדברים מילוליים. לכן המילה בועה, בין אם זה בועה או מישהו שראיתי שכותב שהולכת להיות מפלצת רווחים, אז מניות הן לא תמיד הן בועה ולא תמיד מפלצת, בוא נדבר על מספרים. זה הרעיון שמאחורי העניין, להתרחק מהעניין המילולי. עכשיו לגופו של עניין, החלוקה בין משקיעים לסוחרים או ספקולנטים. משקיע זה מישהו שאומר, אני רוצה להיות שותף בנכס מסוים, בעסק או בנכס, בין זה יכול להיות דירת מגורים, או זה יכול להיות מניה וזה יכול להיות איגרת חוב, ואני רוצה ליהנות מהתזרימים ומהערכים שהנכס הזה יניב לי לאורך זמן. כשאני קונה, אני לא מסתכל מה היה המחיר שלו עוד רבעון או עוד שניים או עוד שלושה, אין לי בכך אסטרטגיית יציאה. אני קונה אותו היום כי אני חושב שמשהו יניב לי לאורך שנים, מצדיק את המחיר שבו אני קונה וייתן לי צורה יפה. ספקולנט או חלק גדול מהמסחר, בעיקר במניות בשוק ההון, הצורת החשיבה של חלק לא קטן מהמשקיעים, so called, היא אחרת. אומר, אני קונה היום את המניה הזאת, שהיא חתיכת נייר, היום אפילו לא חתיכת נייר, זה אפילו רק רישום אלקטרוני, פעם קיבלת נייר, היום אפילו זה לא, כי אני חושב שעוד רבעון, עוד שניים, אני אוכל למצוא מישהו שאני אמכור לו את הרישום האלקטרוני הזה, במחיר שגבוה בכך וכך אחוזים, מהמחיר שקניתי עכשיו. לצערי, זה מה שקורה בשווקי ההון בעולם, בשנים האחרונות יותר ויותר, שבו הצד של משקיעים, שאומרים כמה שווה עסק בהסתכלות של הבעלות שלו לאורך זמן, משקלם בשוק ובמנגנוני התמחור של השוק הולכים ויורדים, ומשקלם של אותם ספקולנטים שרוצים רק להמר על עלייה של מחיר הנכס הזה בשוק הולך וגדל.
אבל לפי איך שאתה מתאר את זה, ספקולנט, אני אומר, טוב, מישהו שלא זה רק רוצה לעשות סיבוב עניינים, כאילו הוא איזה אדם פרטי קצת גרידי, אבל אנחנו יודעים שגם גופים מוסדיים, משקיעים גדולים עושים את הסיבובים האלה, זה לא שהם תמיד אומרים אני אשקיע פה לעשר שנים, שגר ושכח.
נכון שלמילה ספקולציה או ספקולנט נוסדה איזושהי תבנית שלילית או תדמית שלילית, היא קודם כל אין באיזשהו שום דבר פסול, לא מוסרי ולא לא מבחינה מוסרית ולא מבחינה חוקית בוודאי. אנשים זכאים לעשות מניפולציות, אנשים בין אם זה גוף מוסדי ובין אם זה אדם פרטי רשאי לעשות מניפולציות.
ספקולציות, לא מניפולציות.
כן, להבדיל מניפולציה. אסור לו להשפיע על המחיר. מותר לו לקוות, לקנות ולקוות שהמחיר יעלה. אסור לו כמובן להשפיע במידע או במסחר על המחיר. זה להבדיל. אבל אין פסול בעניין הזה.
גם כשמישהו מנהל לך ולי את הפנסיה ואמור להביא אותנו לגיל הזה, לחוף מבטחים הזה, בצורה סולידית?
בוא נבחין פה בין המצוי לבין הרצוי, בין האידיאל או בין איך שזה נתפס לבין מה שקיים בפועל. מה שאתה תיארת, בתפיסה שכפי שאנחנו תופסים את הגופים המוסדיים הגדולים בעולם, זה לא רק, זה לא תופעה ישראלית, זה עולמית, הם אמורים להיות משקיעים. כלומר, כאלה שמסתכלים לאורך לטווח של 10 ו-20 שנה קדימה, כי זה גם טווח ההסתכלות של המשקיעים שלהם. אבל בפועל, בגלל הנסיבות שבהם מודדים אותם על הסתכלות על טווח קצר, של רבעון או של שנה, ופונקציית המטרה שלהם היא לעמוד בתחרות עם המתחרים שלהם, או מול המדד, כי זה מדד הייחוס שלהם, או מול המתחרים, זה כופה עליהם להיות בפועל התנהגות ספקולטיבית, לנסות לנחש מה יהיה המחיר עוד חצי שנה, עוד שנה לכל היותר, וזה נכון למנהלי ההשקעות הגדולים, זה נכון לוועדות ההשקעה, זה נכון לדירקטוריונים של הגופים האלה. אחד הדברים שגם מאוד תורם לזה, זה העובדה שכל המדיה הפיננסית וכל הרגולציה גורמת או מביאה למצב שבו אתה כל הזמן צריך להימדד מול בנצ'מארק מסוים. ולכן, במקום לשאול את עצמם, בהרבה מאוד מקרים, וזו תופעה עולמית, דיבר על זה וורן באפט לא מזמן במכתב שלו, שהוא רואה שהדור הנוכחי של משקיעים מתנהג הרבה יותר בקזינו מאשר הדורות שהוא נכנס לשוק לפני הרבה מאוד שנים. כלומר, הוא בעצמו הזכיר את זה שהשוק הולך ונהיה יותר ספקולטיבי, או יותר עם מנטליות של הימורים ופחות מנטליות של השקעה, אבל כל המבנה הנוכחי של שוקי ההון בעולם, עם ההשוואות ועם הבנצ'מרקים ועם דמי ההצלחה, מביא לזה שפחות ופחות גופים מתנהלים, גופים ויחידים, מתנהלים כמשקיעים.
אוקיי, אבל דורון, יכול להיות שזה קשור כמובן לסוג המוצרים והשירותים שאנחנו נתקלים בהם. בעבר, מחברה שיצרה אמזון או משקעות או סכיני גילוח או נעליים, אפשר היה קל יותר היה להבין את התחום שלה וגם להעריך כמה הוא יכול לצמוח. פה אנחנו מדברים על אנווידיה, שזה שבבים, שזה עכשיו עולמות של בינה מלאכותית, שאתה יודע, זה הבאזוורד אולי הכי לוהט היום בתחום הזה. ובעיקר כשאתה מסתכל גם על הגרף הזה, אני מסתכל על הגרף של אנווידיה בשנה האחרונה, אם אני ואתה היינו צריכים לעלות עלייה עם שיפוע כזה, לדעתי לא היינו מצליחים לעלות. וכשאתה מסתכל מספרית, בוא נחזור כרגע למספרים, ואתה רואה שהשווי שלה הוא 2.25 טריליון בעצם דולר, אולי בעוד שנה זה יהיה שווה 5 או 10 טריליון. כלומר, איך בעצם מגיעים לספקולציה הזו שבה אתה אומר, זה עלה עד עכשיו מאות אחוזים, זה ימשיך לעלות במאות אחוזים האלה.
ראשית, בוא נבחין בין המילה שהשתמשת שווה לבין המחיר שיהיה מחיר בשוק. מה הערך, מה יהיה שווה מבחינת ערך כלכלי לבין המחיר שיהיה בשוק, יכול להיות פער מאוד גדול. כלומר, האם יכול להיות שהגרף הזה שאתה מתאר, שיפוע העלייה הזה, אם יבואו עוד ועוד קונים שיהיו מוכנים לשלם על אנווידיה עוד ועוד, אז בהחלט יכול להיות שעוד שנה היא תהיה שווה בשוק, מבחינת שווי השוק, שזה פשוט מכפלה של מספר המניות במחיר הנתון באותו רגע, האם יכול להיות מצב שהיא תהיה בשווי של 3 או 3.5 או 4 טריליון דולר שווי שוק? התשובה היא כן, חד משמעית. אני לא מתכוון, ואני לא חושב שיש מישהו שיכול להמר עד לאיזה גובה מניות יכולות להגיע. אבל, וזה מה שכתבתי עליו בטור, אנחנו צריכים לשאול האם היא באמת תהיה שווה את זה. כאשר, אם אני קונה היום, וכאן אני אכנס לניתוח התמחורי, והנושא של ערך נוכחי וערך עתידי, 2.25 טריליון היום אמור להיות הערך הנוכחי של הרווחים של אנווידיה מכאן ולהבא. כי זה מה שמחיר מניה אמור לשקף, ערך של חברה, לא מניה. מניה אמרנו זה חתיכת נייר שיודעת לעוף למעלה ולמטה. הערך של החברה נגזר מהערך הנוכחי של התזרים המוזומנים שהיא תייצר. עכשיו בוא נעשה, נגיד, אוקיי, בכמה צריכה להרוויח אנווידיה לאורך שנים קדימה, כדי להצדיק שווי של 2.25 טריליון. וכמה היא צריכה לצמוח ברווחים, והאם לא הגיוני שהיא תתקל בתקרת זכוכית שנקראת גודל השוק ותחרות ורגולציה ומחזוריות של עלייה וירידה של רווחים, מחזוריות כלכלית טבעית. כדי להצדיק שווי כזה, אם אני רוצה לקנות אותה היום ב2.25 מיליארד דולר, אני רוצה שהיא תהיה שווה אמיתית, כלכלית. מה יהיה שווי השוק? אני לא יודע. הוא יכול להיות פי 2 מעכשיו, הוא יכול להיות רבע מעכשיו. היא צריכה להרוויח עוד 5 שנים בעיניי כמנתח כלכלי, 120-130 מיליארד דולר עוד 5 שנים, כדי להיות שווה 4 טריליון דולר עוד 5 שנים, כדי לתת לי 12% לשנה.
וכמה היא מרוויחה היום לשנה?
סדר גודל של 40-45 מיליארד. אבל אומרים היום זה בשני הרבעונים האחרונים, זה לא קצב רווחים שאפיין אותה לאורך זמן. וכאן השאלה הגדולה, באמת הדרמטית ביותר, האם אנחנו, איפה אנחנו נמצאים ברווחיות הזאת של NVIDIA? האם זה עסק מחזורי שבו יש היום גל השקעות אדיר, שבו היא גם כמעט לבד מבחינת המוצרים שלה, ולכן הרווחיות אליהם היא באמת פנומנלית. אפשר להגיד המון דברים טובים על הרווחיות של NVIDIA ועל המוצרים שלה. היא מרוויחה באמת 40 מיליארד דולר, סדר גודל של 40-50% ממחזור ההכנסות זה רווח נקי, זה מספרים פנומנליים, אין ויכוח. אבל צריך לזכור שכל מי שקונה היום שבב כזה מתכוון, או אלפי שבבים כאלה, מתכוון להשתמש בהם על פני שנים. עכשיו, כדי שהיא תרוויח 133 מיליארד דולר עוד 5 שנים, צריך שכל שבב שהיא מוכרת היום, לא רק שמי שקנה אותו לא יגיד, טוב, קניתי, אני לא קונה, אלא שעל כל אחד כזה שקונה היום שבב, צריך לקנות עוד 2 שבבים לפחות, עוד 5 שנים, בנוסף לשבב שהוא כבר קונה היום. כדי להגיע למחירות של 300 מיליארד דולר לשנה, או 270 מיליארד דולר לשנה, שמתוכם היא תוכל להרוויח 130, וכל זה כשהתחרות לא תבוא כך שהמחירים לא ירדו, כי כרגע היא מוכרת במחירים שהם באמת מאפשרים רווחיות פנומנלית.
אני שומע בדברים שלך יותר מדי אם, אם ואם ואם ואם.
נכון, כי תמיד בחברות צמיחה, בוודאי שקונים חברות צמיחה על רקע של התפרצות עצומה ברווחיות במכפיל 50, אתה חייב לשאול את עצמך האם המצב הזה לא רק שהוא יימשך, האם הוא יצמח מכאן והלאה הבא, כי היא מספיק, הרי גם אם NVIDIA, ושוב אני חוזר למילה אם, תמשיך להרוויח קצב של 40-50 yeah. מיליארד דולר, כמו עכשיו, שזה באמת פנומנלי, גם אז היא השקעה גרועה. למה? כי אם אני קונה קצב רווחים של 40-50 מיליארד דולר לשנה, במעל 2 טריליון, זה תשואה שנתית פנימית של 2.5%.
אוקיי, אז דורון, כל מי שמשקיע במניית NVIDIA, או ברוב, להערכתי לא עושה את התחשבים שאתה עושה, אלא אומר לעצמו, יש פה משהו לוהט, יש פה משהו שעלה הרבה מאוד, כלומר, עלה וזינק, ובאמת המחיר שלו עלה ועלה ועלה. נראה לי שזה טוב, אז מה אכפת לי לשים שם כמה דולרים? זה בעצם ה-state of mind של רוב המשקיעים, נכון?
א', אני לא יודע להגיד, אני לא עשיתי סקר בין כולם, אבל רבים מתוכם בוודאי. מה שתיארת הרגע זה בדיוק ההגדרה של ספקולנט לעומת משקיעה, שלא מסתכל על המספרים ועל הפנדמנטל הזה, אלא אומר, אני חושב שהמומנטום יימשך, כלומר, מהמר על זה שהעלייה תימשך, או לחילופין, צריך לדעת שגם זה קיים, הרבה מאוד, שוב, so-called משקיעים שאומרים לעצמם, אני נמדד מול בנצ'מרק ואני נמדד מול תחרות, ואם NVIDIA תמשיך את העלייה הזאת, אני אפגר בתחרות, כי היא כבר הפכה להיות במשקל מאוד גדול במדד.
כן, וכשבא אליך לקוח ואומר לך, דורון, להשקיע שם או לא להשקיע שם, מה אתה אומר לו?
במחירים האלה לדעתי לא, אבל, כדי להיות הוגן, גם הייתי אומר לו את זה כשנסחרה במחיר הרבה יותר נמוך מהמחיר הנוכחי.
כן, אז הוא הפסיד. אם הוא היה מקשיב לך אז, אז הוא היה מפסיד.
הוא לא הפסיד, הוא לא הרוויח, זה נכון.
כן.
זה נכון. עכשיו, גם פה צריך לדעת שמי שלא מוכר היום, גם אם הוא קנה ב-400 ועכשיו המחיר הוא 800 או 900, כל עוד הוא לא מחר, הוא לא הרוויח. וראינו לא פעם ולא פעמיים, אני יכול למצוא רשימה ארוכה מאוד של חברות, שעברו בדיוק את התהליך הזה של התלהבות, זינוק ברווחים, שהתברר בסופו של דבר כזמני, ואחר כך נפלו בעשרות אחוזים והחזירו את כל הזינוק הגדול הזה. הזכרתי את זה בטור לפני שבועיים, זה בדיוק מה שקרה לסיסקו בין 2000 ל-2002, שהייתה אז המניה הכי לוהטת, שהפגינה צמיחה, so-called לוהטת, חזרנו לסופרלטיבים. מעולם לא מדדתי חום למניה, אני לא ראיתי אף פעם מניה שהיא לוהטת או פועה.
אז יש לי איזה רעיון, אתה יודע, כדי שאנחנו ככה נהיה. השיחה הזו מוקלטת. אמרת שזה נראה לך יקר, בשנייה שזה מגיע ל-4 טריליון דולר, אני מרים אליך טלפון ואנחנו באים חשבון על הדבר הזה.
בסדר, בסדר גמור. א', צריך לבוא חשבון, זה יכול לקרות. מצד שני, אם וכאשר עוד 3 או 4 שנים הרווחים שלה ירדו והיא תחזור לכמה מאות מיליארדי דולרים,
גם אז אני מרים טלפון, בהחלט.
גם אז מרים טלפון, עשינו עסק.
יאללה, סגרנו. דורון צור, תודה רבה.
תודה רבה.
זהו, עד כאן האינטרסנטים להיום. תודה לדן ברומר ומאיה בניסן שעורכים אותנו. ניפגש מחר, כרגיל, אותה שעה, אותו מקום. ביי ביי וחג שמח.